אנחנו בפרק 35 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך חומץ. איתי כאן כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל. לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא קפה שחור.
רביד מנשה היא שותפה מייסדת של סטייל גורו, בית ספר לסטיילינג אישי ומקצועי. היא אימא לשני ילדים, ולפני שנתיים התגרשה מבן זוג אהוב. במבט לאחור היא מספרת על האומץ שצריך כדי לקבל את ההחלטה, על ההבדל בין פירוק המערכת הזוגית למערכת המשפחתית, על האבל, ובעיקר, למה זה כל כך שווה את זה, גם אם בתחילת הדרך קשה לדמיין איך ייראה הסוף הטוב. היי רביד, ברוכה הבאה.
היי, ברוכות הנמצאות.
תודה, כיף שאת כאן. אנחנו נתחיל בעצם מלספר שלפני כמה שבועות קיבלנו מייל מאחת המאזינות שלנו, שסיפרה לנו שהיא נמצאת בזוגיות שלא טובה לה, והיא מאוד רוצה את האומץ לצאת משם. ולא היה לנו כל כך פרקים להפנות אותה או איך לעזור לה בזה, והרגשנו שאנחנו צריכות פרק שהוא על זה. שהוא על איך לפרק זוגיות, במה זה כרוך, ועל זה באנו לדבר היום. אז אנחנו נתחיל ישירות מהשאלה שהיא השאלה, זה איך יודעים שהגיע הזמן להיפרד?
תראי, קודם כל אני לא מומחית לזוגיות, אני יכולה רק לדבר על הזוגיות שלי, אבל אני חושבת שעצם התהייה בשאלה, זה סימן שכנראה את לא נמצאת במקום טוב. גדלנו כולנו על זה ש-happily ever after, שאם את מתחייבת לזוגיות אז זה חייב להיות לנצח, ואם את מתחילה לפקפק בזה, אז כנראה משהו דפוק אצלך. ואני חושבת שבעידן שאנחנו חיים היום, זה לא ככה. כי באמת פרידה, זה חלק מהחיים. זאת אומרת, אנשים נכנסים ויוצאים לנו מהחיים הרבה. וזה בסדר, וצריך כאילו לדעת מכל אחד לקבל את מה שאפשר, לצמוח יחד איתו, וגם כשזה נגמר, להגיד, אוקיי, ייפרדו דרכנו. אם את מתחילה לשאול את עצמך, האם אני מאושרת? אז מה שנקרא, אם יש ספק, אין ספק, אז אין ספק. לא נעים, אבל אם צריך לפרק, סליחה, אני שוכחת שלא רואים את הבעות פנים, אז זה לא, כאילו, אי אפשר להתייחס לזה כמסר. אני יש את וידאו פשוט.
סגור.
בסדר. חשוב לי להגיד שאני נפרדתי מגבר מדהים, אני אוהבת אותו מאוד, הוא באמת שמש העולמות. חשוב לי להגיד את זה. לא תמיד פרידה היא ממקום אסוני. לפעמים ממקום של מיצוי, וזה אולי מה שהכי קשה לנו להכיר בזה, כי את אומרת, מה, הכל מושלם, ובאמת אני גם אוהבת אותו, כאילו הוא איש מדהים, אבל את מערכת היחסים מיציתי, וזה משהו שקשה לנו מאוד להתמודד איתו.
במערכות יחסים ארוכות יש את העניין הזה של תקופות, יש תקופות שהן טובות יותר ותקופות שהן טובות פחות, איך יודעים שזה לא תקופה?
אני לא יודעת לענות על זה, אבל אני חושבת באמת שיש הרבה דברים, לא רק לגבי זוגיות, בכלל בחיים שלנו, שאנחנו deep down inside יודעות את התשובה, אנחנו יודעות את זה, אנחנו מתקשות להכיר בזה, ואנחנו מתקשות להגיד את זה בגלל כל המחירים מסביב, וברור, 18 שנה הייתי איתו, אני חושבת 16 שנים היינו נשואים, ילדים זה תמיד עושה כזה ups and downs, למערכת יחסים, זה באמת, כאילו אני אוהבת הילדים שלי והכל, אבל זה קילר, כאילו בואו רגע נדבר על זה, צריך לדבר על זה. בסוף, deep down inside, את יודעת כמה זמן זה תקופה, כמה זמן זה נמשך. כן, כל מיני דברים כאלה שרק את יודעת מה קורה בראש שלך. עכשיו, לפעמים אנחנו באמת, אנחנו מנסות לייפות את זה, אפילו לא לאנשים אחרים, לעצמנו, כדי להצדיק את הנוכחות שלנו, ולהצדיק את המעשים שלנו, וכדי לא להרגיש כישלון במערכת יחסים. כאילו אנחנו מרגישות שזה מעיד על עצמנו, מה, נכשלתי במערכת יחסים, או בנישואים בכלל. עכשיו, בואו, אנחנו נשים בחברה היהודית הישראלית, אנחנו מגיל מאוד קטן, ברור לנו, את יכולה לעשות קריירה, את יכולה להיות מאוד מוצלחת, הכל בסדר, תעשי תארים וזה, אבל אם לא התחתנת ועשית ילדים, משהו לא מאצלך. ואת יכולה להיות הכי חכמה והכי פמיניסטית והכי מודעת לזה, אבל זה עובד עלינו, זה משפיע עלינו. אז כל התהיות האלה הם אלה שכאילו מדכאות את הסימני שאלה. ואז פתאום כשאת כבר עושה את הצעד ועוברת תקופה ואת יכולה להסתכל אחורה על דברים שעשית, את אומרת, תכלס תמיד ידעתי. והרבה דברים כאלה. אז זה מאוד מתקשר למה שאני עושה גם עם סטיילינג, כשאני מכשירה סטייליסטיות או מאמנת נשים לפתח את הסגנון האישי שלהם, כי בעצם אני חושבת שהרבה נשים הן חוות פער בין מי שהן רואות במראה, לבין מי שהן יודעות שהן בפנים. וזה בדיוק המקום הזה שדיברנו עליו, על ה-deep down inside, רק את יודעת. גם פה נדרש הרבה פעמים אומץ, לצערי, כי זה לא אמור להיות ככה, לבטא את מי שאת כלפי חוץ. להיות, איך אומרים, alignment, עם מי אני באמת, ואיך אני רוצה לחיות את החיים שלי.
אני זוכרת שכשהייתי עם האקס שלי, וכבר היינו לקראת הסוף, אני ידעתי שזה כבר לא זה, אבל מאוד מאוד רצינו שזה כן יעבוד. אז כאילו הלכנו למטפלת זוגית, והיו עוד כמה חודשים כאלה שניסינו לשפר ולעשות, אבל זה היה ברור שזה לא ילך לשום מקום, ושנינו ידענו שאנחנו הולכים רק כדי לקפל גושפנקה חיצונית, שכן, אתם צריכים להיפרד, זה לא יעבוד ביניכם. אז אני מאוד מתחברת לתחושה הזאת של deep, deep inside, ידעתי שזה לא זה.
כשאת מתייחסת לזוגיות, לא כאל משהו קבוע, מובן מאליו, אלא את כל הזמן בתוך רגע, זה יכול להיגמר הדבר הזה. זה מרזיק אותך on the edge כזה, שאת כן יכולה להיות יותר בתוך זה, לזכור כל הזמן למה את רוצה להיות פה, לבחור כל הזמן, ולהתפתח ביחד. זאת אומרת, בין בני זוג מן הסתם תמיד יהיו פערים. פשוט כשאת צעירה, בת 24, ואת מתחתנת, כאילו יש פער קטן, לאורך השנים הפער פשוט הולך וגדל. ואם אנחנו לא מתפתחים ביחד ומאפשרים לצד השני להתפתח, אז זה נהיה קשה מדי לגשר על זה down the line, כשיש הרבה ילדים וכאילו שיש הרבה
חיים. יש הרבה חיים.
כן.
זה אפילו יכול להיות נורא מהר. זה לא חייב לקחת המון שנים. הגירושין שלי היו אחרי שנה וחצי. הייתי שכירה במסע אחר, לא משנה, והייתה מישהי שם שהתגרשה תוך איזה שנה, ואני כאילו אמרתי, מסע האנשים האלה, באמת, הייתי כאילו אז הכי מאוהבת, ורק התחתנתי וזה, וכאילו היה לי,
זה מה התחתן?
בדיוק, כזה, זה מה התחתן, וכאילו רק אנשים נורא מוזרים מתגרשים כל כך מהר. ואז התגרשתי אחרי שנה וחצי. וזה אחד הדברים שהכי יש לי בראש, שבחיים אל תגידי שום דבר על אף אחד, עד שאת לא בנעליים של היום.
לגמרי, בכל דבר.
בכל דבר. ולא משנה כמה זה קיצוני, וכמה זה נראה לך מוזר, פשוט לא להגיד שום דבר על אף אחד. אבל מה שהיה שם, אני חושבת שכבר תוך שנה וחצי, התחלנו להתפתח בכיוונים שונים. הוא קלט את זה הרבה יותר מהר ממני, זה הוא שהחליט לפרק, והתפרק הקשר. זה היה ממש בדיוק מה שתיארת עכשיו. אם אי אפשר להתפתח ביחד, אז עדיף פשוט לא.
כן. אני כן חייבת עוד פעם לסייג ולהגיד, זה לא בדיוק מתאר את המקרה שלי. אני באמת, היה לי בן זוג מפרגן ואוהב, ושזה נשמע כאילו, מה, את תפוקה כאילו? מה לא בסדר בך? הכל היה בסדר, הוא חבר טוב שלך. כיף לנו ביחד, אנחנו באמת חברים טובים. אני זוכרת, לפני שהתגרשנו, הוא יצא מהבית בנובמבר, לפני שנתיים. סוף ספטמבר היה ראש השנה, ועוד נסענו עם ההורים שלי והמשפחה וזה, לטיול קרוונים. ואנחנו, יש לנו את הווייב שלנו, וצחוק, הם יורדים למטקות, וחיבוק ספונטני וזה, ואמא שלי אומרת לי, תגידי לי, מה, זה לא קורה? אמרתי, לא, 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 זה קורה. זה קורה, אנחנו נפרדים. אמרתי, אבל אתם נראים כל כך ביחד, אתם נראים כל כך מאושרים.
זה מזכיר לי שכשאני והאקס שלי נפרדנו, אז כולם מאוד מאוד הרמו גבה. של למה אנחנו מדברים בכלל? כי לנו אין, פשוט היינו בזוגיות, לא התגרשנו, לא כלום, פשוט אוקיי, נפרדתם, תמשיכו בחיים כל אחד, למה אתם צריכים להמשיך לדבר? כאילו באיזה קטע? ואני חברה טובה שלו עד היום, הרבה שנים אחרי, אנחנו חברים ממש טובים, והכל בסדר. אבל לאנשים מאוד קשה לקבל את זה, שמישהו שהייתי איתו בזוגיות נפרד ממנו, ואת עדיין רוצה להישאר בקשר איתו.
למה? זה איך הנרטיב התרבותי מכתיב לנו את איך שאנחנו רואים את הדברים. זאת אומרת, אם זה מישהו שיקר לליבך במשך הרבה שנים, בסדר, אולי לא הסתדרתם, אולי קרה משהו אחר, אבל הוא יקר לך ואת אוהבת אותו, וגם יש התלות הרגשית הזאת, זה לא אי אפשר ככה לנתק, נכון? זאת אומרת שאת רגילה, ואת רוצה לחלוק איתו, ואת רוצה לשמוע ממנו, ואת רוצה לדעת מה יתקדם לו עם ה... לא יודעת, הדבר הזה שהוא עובד עליו, כאילו... אז אנשים נורא משליחים עלינו את מה שהם כביכול יודעים על איך פרידה צריכה להיראות. והאמת היא שפרידה היא פשוט חלק מהחיים, וזה בסדר לחיות לצידה. ועדיין לאהוב מאוד את הבן אדם שנפרדת ממנו, ולרצות בטובתו, ולרצות להיות איתו בקשר.
לגמרי, זה להבין את המורכבות של החיים.
כן. באמת פשוט לפעמים זה נגמר, כאילו. ואני חושבת שזה החלק הכי קשה, ואם אנחנו מדברות על אומץ, להבין שאם הכל בסדר, והוא חבר טוב שלך, והוא אבא טוב, אז מה, למה את לא מרוצה? מה, מה דפוק אצלך?
אז מה באמת ההרגשה?
אז מה באמת דפוק אצלך?
לא, אבל מה באמת, את נמצאת בקשר שאת יודעת שאת רוצה לפרק אותו, וזה מורכב לפרק אותו, מה בכל זאת את אומרת לעצמך? למה את אומרת זה כן שווה את זה? כי מה תרוויחי אם תיפרדו?
אני כל הזמן אומרת ש... עם כל המחירים שאת משלמת וכל המאבקים הפנימיים שאת חובה, בסוף את זאת שחיה את החיים שלך. זאת אומרת, אם יש מחירים, זה את שמשלמת אותם. אם יש ביקורת, לא שזה אי פעם עניין אותי, זה את שכביכול סופגת אותה. אני בת 40, אני ילדה. יש לי עוד באמת חיים שלמים לפניי. ובגלל זה גם אני יכולה באמת בחיוך ואהבה... עוד פעם, זה נשמע נורא קל. הפרידה שלי לא הייתה קלה במובן הזה, הייתה מעמסה רגשית מאוד גדולה ואבל גדול. אבל להגיד לעצמי, כן, יש לי חיים שלמים לחיות. אני לא מתה בת 40, בא לי פרפרים בבטן, בא לי להתרגש, בא לי לעשות, לא שלא נהניתי מהחיים עוד פעם, אבל רציתי להיות חופשייה. כן, זה אולי נשמע, אם זה נשמע אגואיסטי, so be it. נכון, אני אגואיסטית. אם אין אני לי, מי יחמיא לי? זה אנחנו אומרים אצלנו בבית ספר. אבל זה ככה, רק אני חיה את החיים שלי. אנשים עם הביקורת שלהם באמת, כשאנשים מעבירים ביקורת, אני מחייכת ואני אומרת, יו, אני מה זה שמחה בשבילך או בשבילך, וזה נורא מבלבל אותם, כאילו הם הרגע העבירו עליי ביקורת, על מה את מדברת? כאילו, לא, כנראה החיים שלך באמת כבר הגעת לרמת פרפקשן, שאת פנויה לבקר את החיים שלי, אז אני מה זה מפרגנת לך אחות. אני אומרת שוב כנשים, כי זה באמת משהו שעובד יותר על נשים, אנחנו נורא חיות במה יגידו, והאם זה בסדר, ואיך זה נראה. והעניין הוא שאנשים במילא מדברים, אוקיי? אני זאת שצריכה לחיות את החיים שלי, ואני זאת שצריכה לשלם את המחירים של החיים שלי, אז... זהו.
אולי נדבר באופן ספציפי על המחירים, כי יש מחירים בלפרק זוגיות.
חד משמעית.
איזה מחיר את זוכרת על עצמך שכאילו הוא היה מבחינתך הטופ, שממנו הכי חשש?
הטופ הוא שאיבדתי חבר. זאת אומרת, אנחנו כן עדיין חברים, אבל היינו צריכים ועדיין בונים חברות אחרת. עכשיו, מה זה חבר? בוא, יש לנו ילדים משותפים, אנחנו, יש לנו את המיזם הזה for life. אז זה באמת המחיר הכי גדול. יש את המחיר של המשפחה. מאוד אוהבת את המשפחה שלו. זאת אומרת, אין ברוגז משום צד, ואני אורחת רצויה אצל ההורים שלו, ואצל אחותו, ואצל הגיסה שלי. אבל זה מחיר. זה לראות את הילדים נוסעים לשבת כיפית במושב, ונורא נורא לרצות להיות איתם. סתם לשבת איתם כאילו, וליהנות משבת משפחתית עם מלא ילדים וזה. זה מחיר. המחיר האבל הפרטי של המשפחה הפרטית שלי, אני זוכרת ש... כשהוא כבר יצא מהבית וכבר סיימנו את התהליך, דעתי חודשיים שלמים בערבים שהייתי לבד, כאילו בלי הילדים או לא יצאתי, אני פשוט, אני זוכרת, אני עמדתי במטבח עם דרינק ובכיתי. עכשיו אני אומרת, עמדתי במטבח משמונה בערב עד שתי, לא יודעת, לא ישבתי, לא שמתי מוזיק, לא, עמדתי במטבח ובכיתי. עכשיו, גם, מה דפוק אצלך, אבל הלו, רצית את זה, הגעת לזה, מה זה... אבל בסדר, זה, בסוף זה, זה כן הילדים שלי שהרסתי להם את החלום ופרקתי להם את המשפחה. אני לא חושבת שזה, אגב, משהו דרמטי. ילדים מאוד סתגלטנים וגם ההורים שלהם עבדו מאוד ברמת ההחלטה בליצור להם משפחה אחרת. כן לשמור על מרקם משפחתי פשוט אחר, בשני בתים. אני זוכרת שהראינו להם את הבית של אבא, אנחנו גרים בגבעתיים, אז כזה הוא יותר גבוה ממני, וכאילו רואים את הבית שלי מהחלון שלו. אז אני מראה להם, אני אומרת, בואו נחשוב על שתי הדירות האלה, כאילו אנחנו גרים בווילה ענקית, ויש זה המסדרון, והנה החדר של אמא, והנה החדר של אבא. אנחנו ממש, ובאמת בהתחלה גם הקפדנו לעשות ארוחות שישי ביחד, to ease into it מבחינת הילדים, ושהם יראו. אני חושבת שהסכנה הכי גדולה לילדים, ולמה זה תמיד נורא כאילו דרמטי, ואנשים בטוחים שהילדים לא התמודדו, זה בכלל לא נכון. אני חושבת שפשוט הבעיה היא שהנרטיב התרבותי הוא כזה שגירושים זה דבר מכוער, וצריך לריב. ואז מראש הילדים נכנסים לסטרס, אני זוכרת שהילדים שלי היו בסטרס, כי הם לא ראו אותנו רבים אף פעם, ולפעמים, בגלל שהנרטיב התרבותי הוא של המריבה ומלחמה ועורכי דין, והאימא החורגת הרעה שאחר כך תבוא, נכון? וזה לא, זה שני אנשים שהייתה להם בחירה מודעת ורצון להיות ביחד, וזה בסדר שזהו, הרצונות השתנו, הכל טוב. יש את המחיר הכלכלי, כמובן. בסופו של דבר אני חושבת, ואולי זה לא דעה כל כך פופולרית, אבל צריך להכיר בזה שזוגיות, במיוחד במוסד הנישואים, יש לזה היגיון כלכלי. לחיות ביחד, זה חצי מההוצאות, זה שני משכורות, על משק בית משותף. אז כשמפרקים, זה פשוט חצי ממה שאת רגילה, ואת צריכה לעשות את אותם הוצאות. וזה עוד פעם, תלוי, אני ספציפית בחרתי להתגרש בלי מזונות, כי באמת מבחינת מחירים היה לי חשוב הרבה יותר להיות חברה של אבא של הילדים שלי, מאשר לקבל גבר ממורמר שמרגיש שהוא צריך לשלם לי כסף בחודש. עכשיו, המקרה שלי הוא יוצא דופן, אני לא נגד מזונות, אני בעד מזונות, לפי איך שבני הזוג חיו, זאת אומרת, הרבה פעמים במשפחות, האישה לא עובדת, מגדלת את הילדים, זאת עבודה. זאת עבודה, במקום לשלם למטפלות וזה, זה שווה כסף, ואם בזמן הזה בן הזוג התפתח, מנה קריירה, התקדם, יצר הון שהוא גם כלכלי וגם מקצועי וגם אנושי, כלומר יצר קשרים ויכול היה באמת אחר כך להמשיך עם זה הלאה, זה שווה כסף וצריך לשלם מזונות. במקרה שלנו אני קיבלתי תמיכה מלאה בקריירה שלי, לא הרווחתי כמוהו, אבל באמת הבנתי שבמחירים, בניהול סיכונים האלה, אני מעדיפה שמה שהוא צבר יהיה שלו, מה שמשותף, נקנה לו את מה שצריך לבית, ואת היתרה חצי-חצי וכל אחד לדרכו, ואין מחיר לזה שאני יכולה לחבק אותו כשאני רואה אותו, ואני יכולה מדי פעם סתם לשתף אותו בכל מיני סיפורים של אנשים, אין לזה מחיר. אז זה היה הכלכלי, והמשפחתי, והחברים. אני איבדתי ככה את החברים המשותפים שלנו, שזה מצחיק, כי זאת לא הייתה פרידה שיש לבחור צד, שיש צד לא בסדר. אנחנו הודענו בצורה משותפת יד ביד לחברים שאנחנו נפרדים, ועדיין אני ננטשתי לחלוטין, זאת אומרת ברמת לא קיבלתי טלפון, איך את מסתדרת. וזה היה מחיר כבד, כי אני בעיני רוחי ראיתי אותנו ממשיכים לטייל ביחד, יום אחד הוא עם הבת זוג שלו, ונעלבתי מהם תקופה ארוכה, ובסוף לא כעסתי עליהם, כי הבנתי שזה באמת נעשה בצורה לא מודעת, בגלל שאיפשהו אני שיקפתי את הדבר הזה, שבואו, נשים בזוגיות ארוכה, עם ילדים, זה שוחק מאוד, ופתאום בא מישהי, ועצם הנוכחות שלה מדגישה משהו שלא בא לנו כל כך להתמודד איתו.
וואו.
כן, אז זה מחיר, ועוד פעם, את המחיר הזה, אני אומרת, אוקיי, אז אולי הם לא היו כאלה חברים שלי, זאת אומרת, קיבלתי מלא תמיכה, אפילו אגב, מאחת הנשים שהכי תמכה בי, זו גיסתי, אחות של בעלי. כן, היא הייתה מתקשרת עליי בימי שישי, שאני לא לבד.
יו, איזה חמודה.
היא מדהימה, הייתה מזמינה אותי, אז היא מאוד תמכה בי, כן. וחברות, עוד פעם, אם אני חוזרת לתמה של האומץ, אנחנו חייבות תמיד, בכלל כנשים, בכל תחום, אבל בטח בצעדים כאלה משמעותיים, להקיף את עצמנו בסביבה נשית תומכת, ואני בכוונה אומרת נשית. כי החוויות חיים שלנו כנשים, רק אנחנו מבינות אותם. יהיה לך את החבר, גבר, הכי מכיל ואוהב ומבין, אבל הוא לא בילה יום בנעליה של אישה, בשביל להבין את כל המשמעויות, החוויות של הדבר הזה. אז ליצור סביבה לעצמך, זאת אומרת, ליצור אותה אקטיבית, לפתוח קבוצת וואטסאפ, בנות, אני צריכה תמיכה, איפה אתם? לדאוג באמת לעשות תוכניות, כאילו, אם את שישי בלי הילדים, לדעת אצל מי את מתארחת, או מה את עושה, ולא לשהות בלבד הזה. כן, אנחנו צריכות תמיכה, גם אנשים הכי חזקות צריכות תמיכה.
כתבת לנו שכן, אבל כדאי שיהיה איזה חבר גבר אחד.
האמת היא שאני דווקא פה דיברתי בהפוך. זה קטע כזה שמאז שאני גרושה, הפכתי להיות סוג של יועצת גירושים. כי באמת אני חושבת שיש לי גישה מאוד בריאה לעניין הזה, ולא פטליסטית. עכשיו, אומרים שגירושים זה מדבק. זה לא שגירושים זה מדבק, זה האומץ הוא מדבק. זאת אומרת, שאת יכולה לראות מישהי שעשתה את זה, פתאום את אומרת, אוקיי, זה לא כזה נורא, אני גם יכולה לעשות את זה. ומהמקום הזה פתאום נהייתי מוקד עלייה לרגל למתגרשות ומתגרשים, וכל הזמן התפקיד שלי, זה לא היה משהו מודע, זה משהו שהבנתי שאני עושה אחרי שאמרו לי שאני עושה את זה, נורא היה חשוב לי כל הזמן לשקף את הצד השני. זאת אומרת, שהוא ידע מה עובר עליה כרגע, שהוא יבין שהיא לא רעה, היא פשוט משותקת, שהיא לא מניקית, היא פשוט פוחדת על החיים שלה, כי היא לא יודעת איך היא תסתדר. ונורא נורא עזרתי לו לבוא לתוך תהליך הפרידה, זה לא ממקום לוחמני, אלא תזכור שזאת אישה שאתה בחרת לבנות איתה משפחה. יש בה המון המון דברים טובים, אתה לא יכול עכשיו להתהפך ולהגיד שהיא רעה, לא, היא טובה. עכשיו, אני לא מכירה אותה. אני פשוט יודעת איך זה. פתאום יום אחד בא בן הזוג שלך, אומר, נגמר, אני הולך. צריך להבין מה עובר עליה. והוא אמר לי אחר כך, אותו חבר, אמר לי שזה היה מבחינתו, העצות הכי טובות שהוא קיבל, היו כל פעם שאני הצלחתי להכניס אותו לנעליים שלה, ובאמת זה עזר לו מאוד לקדם, כי היא לא רצתה להיפרד. הוא אמר לו, מה פתאום? אנחנו איך נעבוד על זה? עכשיו, הוא אמר לי, בינינו זה מת כבר שנים. אין על מה לעבוד, אני גם לא רוצה לעבוד על זה. אבל אתה לא יכול גם לעזוב אותה, גם לדוח עליה, גם לזרות למלך על הפצעים, וגם כאילו לצפות שהיא תהיה נחמדה ולא תרצה להילחם בך. כאילו בסוף האגו קם לתחייה, והוא דורש את הכבוד שלו. אז במקום הזה זאת הייתה יצאה מאוד טובה בשבילו, איך אני יכולה לראות מה עובר על הצד השני.
אחד החששות הגדולים כשמחליטים להיפרד, זה לפגוע בבן הזוג, בעיקר כשנפרדים בטוב. אני מניחה שזה גם מה שעבר על הגרוש שלי כשנפרדנו גדי, שדווקא בגלל שנפרדנו בטוב, אני משערת שאחד הדברים שהכי עיכבו אותו זה זה שהוא ידע שהוא עומד לפגוע בי. אבל היום כשאני מסתכלת אחורה, אני ממש מודה לו על זה שהוא עשה את הצעד הזה. אני באמת לא יודעת אם אמרתי לו את זה אי פעם, פנים אל פנים. אם לא אמרתי, אז תודה גדי. לפעמים הוא מקשיב לפודקאסט. אז זהו, אז היום אני מודה לו על זה, ואני יודעת שזה היה הדבר הנכון לעשות. גם אם אז לא ראיתי את זה, וזה היה לי קשה נורא, ויכולתי לראות רק את עכשיו ורק את הכאב של עכשיו. אז רציתי לדעת אם גם את הרגשת, גם פחדת לפגוע.
מאוד, כי גם באמת הוא שמש העולמות, ואין סיבה, הוא לא עשה שום דבר רע. נכפה עליו שינוי שהוא לא רצה אותו. אבל אני כן טוענת ואני מסכימה מאוד עם מה שאמרת, שאין דבר כזה שרק צד אחד לא מאושר. זאת אומרת, אם צד אחד לא מאושר, אז הצד השני לא מקבל את כל מה שהוא יכול לקבל בתוך מערכת יחסים, ובמובן הזה, כשזה קורה זה נורא וזה אסון, אבל ברטרוספקטיבה אני חושבת שבאמת הגיע לו יותר, הגיע לו בת זוג יותר, ממי שאני יכולתי להיות עבורו בשלב הזה של היחסים שלנו.
עכשיו כל המחירים האלה. אז לפני שהלכת ואמרת לבן זוגך שאת רוצה להיפרד, את ידעת על כל המחירים האלה, חשבת עליהם, הבאת אותם בחשבון, או שלא היה לך מושג?
לא היה לי מושג. את יודעת, זה לא היה יום אחד הודעתי, כן? תהליך וטיפול קצת וזה, אבל אני מבחינתי, זהו, זה קורה, זה מתממש, הלילה אני אישן באלכסון, לא היה לי מושג, לא היה לי מושג, אני הייתי באמת באבל, בכיתי, אני לא חגשדרתי כמו, לא, לא היה לי מושג. מחירים כלכליים, כן, ברור שידעתי שהולך להיות מחיר וירידה ברמת החיים. עוד פעם, השאלה אם זה באמת ירידה ברמת החיים. זה נורא נורא תלוי איך את מגדירה רמת חיים, כמשהו פיננסי או משהו רגשי, תודעתי. כסף זה כסף, אני לא אומרת שזה לא חשוב, זה משאב חשוב, ברור. אבל זה כן רק כסף, זאת אומרת, גם נשים עניות מתגרשות. אני יודעת שאני מדברת ממקום פריבילגי, אני יודעת שלא כל המערכות יחסים ככה, ויש מערכות יחסים שזה אקוטי לעזוב אותם, וקשה הרבה יותר לעזוב אותם, והמלחמה ממשיכה גם אחר כך. קל לי לדבר, אני באמת מדברת ממקום קל, אבל אני כן חושבת שהרבה ממה שאני מדברת עליו, זה משהו שיצרתי בצורה נורא מודעת. זאת אומרת, אני התיישבתי בשולחן הגישור, ואמרתי, אני לא אריב איתך על כסף. גם זה פריבילגי. יש נשים שכן צריכות לקבל את מה שמגיע להם, שזה שהם גידלו ילדים, זה, זה, זה המשכורת שלהם, זה הפנסיה שלהם, והם כן צריכות להילחם על מה שמגיע להם. אבל להילחם על מה שמגיע להם, באמת לא ממקום, אנחנו רואים את זה הרבה, נו, שזה הופך להיות איזה, באמת, כולם מפסידים, כולם מפסידים.
הרבה פעמים זה לא תלוי בהן, כלומר, אם הגבר נכנס למלחמת אגו, לגמרי. אין לך מה לעשות, או אם האישה לגמרי. נכנסת, אבל בואו נודע להם את זה בדרך כלל הגבר.
זה לגמרי בדרך כלל הגבר, למה? כי הגבר אומר, זה כסף שלי, אני הרווחתי אותו, נכון, בכלל לא מודע לחלק הזה שכאילו, סליחה, יש פה ילדים, יש להם עלויות, יש להם טיפול, יש להם זה, מישהו עשה את זה, כאילו, האם שילמת המשכורת שלו פר 15,000 שקל בחודש? לא, אז בבקשה. אני זוכרת שאפילו פעם דיברתי עם מישהו, כבר די, סצנת הדייטים, ואחד המבחנים מבחינתי זה איך הוא מדבר על הגרושה שלו. והוא התחיל, מה? הייתה הולכת לעבוד, הייתי לוקח אופר. אמרתי לו, את יודע, אופר עולה כסף, כאילו זה אותו דבר, אשתך היא פשוט האופר, היא חסכה לך במרכאות את ההוצאה מהתא הכלכלי, אבל זה כמובן שלא יצאתי איתו לדייט.
כמובן.
כמובן.
כן. אבל אני חושבת שמה שמעניין ומה שאת אומרת בכל מה שקשור לכסף באופן כללי, זה זה שלקחתם החלטה מאוד ברורה, שכל אחד עדיין ממשיך לדאוג לשני, לשנייה. זאת אומרת שאתם מפרידים, אבל אתם עדיין דואגים.
שמי, הרווחה הכלכלית שלו היא חשובה לי. כי היא חשובה לילדים שלי. אם אבא של הילדים שלי לא יהיה ברווחה כלכלית, אז הילדים שלי ייפגעו מזה, וההפך, זה ברמה הכלכלית. אבל עוד פעם, גם ברמה הרגשית, אני אוהבת אותו, אני רוצה שיהיה לו טוב. יש לו מפתח של הבית שלי, יש לי מפתח של הבית שלו כמובן. כן, אנחנו עדיין דואגים אחד לשני.
בהרבה מהתיאורים שלך זה ממש נשמע כאילו יש לך שתי מערכות, יש אותך והבן זוג מול הילדים ויש אותך מול הבן זוג, וזה כאילו שני דברים שונים לגמרי בהתמודדות שלך.
נכון, אני חושבת שעוברים את שלב אנחנו זוג ואנחנו הופכים להיות משפחה, אז זו המשפחה, הוא עדיין המשפחה שלי. אז נכון, אז אנחנו בחרנו לנתק את הזוגיות, אבל אני לא יכולה להתנתק ממנו כמשפחה שלי, הוא תמיד יהיה אבא של הילדים שלי, אני תמיד יהיה האמא של הילדים שלו, ולו רק מהסיבה הזו יש לי אינטרס ב-well-being שלו, גם רגשי וגם כלכלי. אחד הדברים שאולי עוזרים זה לנהל משק בית, זה מלכר, אנחנו תמיד היינו צוחקים, אנחנו עובדים במלכר, נכון, זה ללא כוונת רווח, ואנחנו בהתנדבות מלאה, והמיזם העסקי הזה, אני לא יכולה להגיד, אוקיי, אני מדללת את השותף הזה, ואני מכניסה שותף אחר. לא, זה שלא 50-50 for life, לא בשליטתי. זה לא רק שלי. כמו שעד כה פעלנו בשיתוף פעולה תמידי לטובת הילדים, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה כלכלית, אנחנו יכולים להמשיך לעשות את זה, להתייחס לזה כמיזם עסקי. אני לא הבת זוג שלו כבר, אבל אני עדיין השותפה שלו לגידול הילדים, ואני תמיד אהיה, ובואו, זה גם לא נגמר בגיל 18. כאילו, אנחנו אולי פחות צריכים לממן אותם, אבל תמיד אנחנו נהיה ההורים. זוכרת את הפרק בחברים שיש יום הולדת לרייצ'ל, ואז הם נאלצים לעשות שתי דירות, כי ההורים שלה לא יכולים להיות באותו חדר, אז כאילו יש שתי מסיבות. אנחנו לא באמת רוצים להגיע למצב הזה.
לא יקרה אצלכם.
לא, לא. וכן, אני רוצה להגיד, זה לא הכל ורוד, כן? זה לא היה נטול כעסים, נטול מלחמות, כן? אני לא רוצה פה לצייר איזה משהו שהחלטנו להיפרד, ואז פרחו הציפורים. לא, לא. הייתה פה פגיעה, והיה פה צורך להבין באמת את הכלכלה של הדבר הזה. כן, חשוב לי להגיד את זה, אבל כשנכנסנו לחדר גישור, נלחמנו, כל אחד על העמדות שלו, וזה בסדר, תמיד בצורה מכובדת. אגב, זה טיפ קטן, יש כזה כדור טבעי כזה, קלמנרווין כזה. תקשיבו, אני לקחתי את הכדור לפני שנכנסתי לפגישות, כי ידעתי שאני צריכה לגייס זן. כאילו, ידעתי שאני באמת צריכה לבוא לדבר חלש, וזה לא אני, אני הכי כאילו יצרית וכועסת ונכנסת אם צריך, כן? אבל ידעתי, בסוף הסתכלתי על המטרה הסופית. המטרה הסופית שלי הייתה להיות חברה של אבא של הילדים שלי. זה כאילו, בכל מחיר. בגלל זה אמרתי גוזן, אנחנו על כסף לא נריב. כן, זה אומר שוויתרתי על דברים שהם בזכויות שלי. אני יודעת שלא כל אחת יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל צריך להבין שהמחיר הכלכלי הוא לא תמיד גבוה מהמחיר שהילדים שלך ישלמו על זה שאת לא יכולה לדבר עם אבא שלך.
אבא שלהם.
אבא שלהם, נכון.
אני חושבת שזה חשוב העניין עם המטרה.
נכון. מאוד.
להסתכל כאילו מה אנחנו רוצים שבסוף יקרה מהדבר הזה.
בדיוק, אם את עוצמת עיניים ואת מדמיינת שסיימת את התהליך, איך את מדמיינת את החיים שלך בעוד 5 שנים מהיום? ממש כמו כל יעד שאת מציבה לעצמך, לעצום עיניים וממש לדמיין את היום-יום שלך ואיך את מתנהלת, והיה לי חשוב לדעת שבחגים אנחנו נעשה ביחד. לא יכולה להגיד לך שמאז זה קרה הרבה, כי קורונה וכי פה, שם וזה, אבל כן עשינו חגים ביחד, כן עשינו לחול ביחד, בצורה משפחתית, לא ארבעתנו, אלא עם המשפחה הרחבה. ההורים שלי מתים עליו, כאילו הם כעסו עליי, על הסיפור הזה. אני מבינה את הכעס, אבל בסוף אני צריכה לקום בבוקר ולהסתכל במראה ולשאול את עצמי אם טוב לי.
אני חושבת שבאמת העניין של הילדים והעניין הכלכלי, ועל אחת כמה וכמה כששניהם ביחד, זה אחד החסמים הגדולים של נשים להתגרש,
בו.
לקום ולהגיד, די, אני רוצה משהו אחר. באמת נשמע שמכל מה שאת אומרת עכשיו, שהמחיר הכי גדול, שהכי רצית למזער אותו, שזה מה שעמד לנגד עינייך כל הזמן, זה שזה לא יפגע בילדים.
אז אני חייבת להגיד משהו, עוד פעם, אולי דעה לא כל כך פופולרית. אני לא מאנשים שמגדירות את המהות שלהן כאימא. זה לא מה שמגדיר אותי. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שלא מתגרשים בגלל הילדים, כדי לא להרוס להם את החיים. זאת אומרת, אני לא רואה את האחריות ההורית שלי לדאוג לאושר שלהם. זאת אומרת, אני חושבת שאני צריכה דרך מודלינג להראות להם שאני דואגת לעצמי, אני עושה מה שנכון לי, ובעיניי זו הדרך הכי טובה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר אל ילד, להגיד לו, לה, את צריכה שיהיה לך ביטחון עצמי. אני צריכה להראות להם ביטחון עצמי. הם יראו התנהלות של ביטחון עצמי, והם יראו את הרווחים שבתוך זה, אולי לצד המחירים, לא יודעת, אבל רק ככה, בעיניי, ככה מחנכים ילדים לחיות זה. ולשמחתי, שוב, יש לי פרטנר שהוא אבא מדהים, יש עם מי לעבוד. אני חושבת שיש הרבה ילדים שמרוויחים את האבות שלהם אחרי הפרידה. כי אבות שרגילים לבוא בשבע בערב הביתה ולא רואים את הילדים שלהם חוץ מבשבת כשהם רוצים, עזבו אותי בשקט עם העיתון, אז הילדים הרוויחו את אבא שלהם לפחות פעמיים בשבוע, זה מדהים. והרבה אבות יגידו את זה גם. זה לא רק כיבוי שריפות וזה, זה באמת אני מבלה עם הילדים שלי. הרבה אבות שמתעוררים על החיים שלהם. אז אני לא יכולה להגיד מראש שידעתי שזה המחיר שאני הכי רוצה לשמור עליו. אני שייכת לאסכולה שאומרת, הילדים מאושרים כשההורים מאושרים. זאת אומרת, אני לא חיה בשביל האושר שלהם, אני חיה בשביל האושר שלי, והם ייהנו מזה. והם ילמדו גם לעשות את עצמם מאושרים. אני לא יכולה לעשות אותם מאושרים. אני לא יכולה לדאוג לראיית העולם שלהם. אני יכולה לשקף להם ראיית עולם. אני יכולה לעשות מודלינג לראיית עולם חיובית, כמו שאני רואה לנכון, והם יאמצו או לא יאמצו. אז זה לא היה, החלטת להתגרש למרות הילדים. החלטתי להתגרש כי זה מה שהיה נכון לי, וידעתי ש... כן, שהם מחירים זה סבבה, כאילו... והם, בואו, הם הכי איזה, ישר הם אמרו, טוב, אז מה, זה פעמיים דמי כיס, זה פעמיים מתנות יום הולדת? עכשיו, פה הם נדפקו, כי יש להם הורים משותפים בתקשורת טובה. אמרו, לא, זה דמי כיס קבוע, רגיל, מתנות, קבוע, רגיל, כאילו, אין, לא הרווחתם פה, הרווחתם עוד חדר.
את יכולה לעצב לך שני חדרים, אם את רוצה.
המקסימום.
כן, נו, עוד פעם, המחירים שהילדים ישלמו, אני לא אומרת את זה בזלזול, אבל כן, קצת במרכאות, הביקורת שאני אקבל, סבבה, אבל אני צריכה לחיות את החיים שלי.
וזה כשלעצמו שיעור מדהים לילדים, שיש מחירים שלפעמים אני מוכנה לשלם אותם.
לגמרי, לכל שינוי יש מחירים. אבל זה באמת חלק מהחיים הדינמיים, בטח בצורה שבה אנחנו חיים היום, שזה נורא נורא, הכל משתנה, מתחלף, משתדרג, כזה.
את אומרת שהרבה באים להתייעץ איתך לפני תהליך גירושין, תוך כדי וכדומה. יש משהו שכל הזמן שואלים אותך שמאוד מפתיע אותך או שאצלך בכלל לא היה?
קודם כל, השאלה שהכי הרבה עולה, אני חושבת שזו הסיבה שאנחנו כאן, כאילו, איך עושים את זה? איך, כאילו, מאיפה לגייס את הכוחות לצאת לדרך? כאילו, אנחנו לא מסוגלות, כשאת שקועה עם הרגליים עד הברכיים בתוך הבוץ של החרה, את לא יכולה לראות את עצמך מבחוץ. זו לגמרי שאלה שחוזרת על עצמה.
ומה התשובה?
מה התשובה? זה לא משהו חד משמעי. אני חושבת שלאורך החיים, הרבה פעמים אנחנו מתחילים במשהו שאנחנו לא רואות בכלל איך זה אפשרי, ופתאום, הפלא ופלא, אנחנו שם, וזה קורה, ואנחנו מסתכלות אחורה ולא מבינות איך... חיינו כל כך הרבה בלי זה. הקטע הזה של לגייס אומץ לעשות משהו, זה רק כי אנחנו רגילות לחיים שאנחנו חיות עכשיו. אז קשה לנו לדמיין את זה אחרת. וגם חוסר הוודאות לגבי המחירים שנשלם. זה גם משהו מעניין ברמה התודעתית התפתחותית. אני, זה לא משפט שלי, זה טוני רובינס, כל הזה, מה שלא מתפתח ומתקדם, גוסס ומת. אני חושבת שהרבה נשים יכולות להזדהות עם זה שהן בתוך המערכת יחסים, שהיא סך הכל בסדר וטובה, והוא בחור טוב, ואין לי משהו זה, אבל אני מרגישה שאני חיה מתה. אז מה, אז זה לא מחיר?
אז מה בעצם, אם מישהי מאזינה לנו עכשיו והיא שם, ויש לה כאילו כזה של, מה הצעד הראשון שאני צריכה לעשות? אני מבינה שאני שקועה בתוך הבוץ. אני מבינה שאני לא יכולה לראות, אבל אני גם יודעת שאני לא רוצה להיות שקועה בתוך הבוץ יותר. אז מה הדבר הראשון שהיית אומרת לאותה אחת, מה את צריכה לעשות?
שאלה טובה. להכיר בזה, כמו כל דבר, ברגע שאת מכירה בזה, ואת מרשה לעצמך להודות בזה בפה מלא, גם אם זה מול המראה בתור התחלה, ההכרה בזה היא באמת 50% מהעבודה. יכול להיות ש50 הנותרים ייקחו המון זמן, כי הם באמת יותר משמעותיים, אבל ההחלטה היא החלק הקשה. כשהרכבת יצאה מהתחנה, והחלטת, קודם כל אני חושבת שזה נקודת על חזור. אני מכירה הרבה מתלבטים שאומרים, אולי זה לא הדבר הנכון לעשות, והילדים וזה וזה וזה, אין דבר כזה. המילים יצאו מהפה, הרכבת יצאה מהתחנה. את לא סתם אומרת את זה, אתה לא סתם אומרת זה, אני כאילו אומרת גם לגברים, כי זה נכון גם לגביהם. אני חושבת שכן לדבר עם אנשים שעשו את זה לפנייך, אבל אנשים שעשו את זה כמו שאת רוצה שזה יקרה. זאת אומרת, אם את מכירה מישהי שהלכה לעורכי דין והוציאה מהגרוש שלה את כל הכסף, אז לכי להתייעץ איתה אם את רוצה כמו שלה. אבל אם את רוצה, כמו של מישהי שחיה בטוב עם הבן זוג שלה, אז תחפשי מישהי כזאת להתייעץ איתה. כאילו זה כמו, עשי לך רב ולכי אליו, וזה בכלל נכון לגבי יועצים. אני תמיד אומרת שאם תלכי לפסיכיאטר, הוא ייתן לך כדורים. זה כלי הטיפול שלו. אם תלכי לפסיכולוג, אנחנו נדבר על זה. אם תלכי לעורך דין, אנחנו נקרא לה עם אמא שלו את הצורה, ונוציא ממנו כל שקל. שאלה, אם ככה את רוצה לחיות. אני נורא התרגשתי כשהזמנתם אותי לדבר, כי אני רואה פרדות מסביב, ואני רואה גירושים עם ילדים, ו-it gets ugly. יש לי חבר שהתחיל להתגרש לפני 4 שנים. הם עדיין בבתי משפט. זה נורא, זה סיוט, זה כאילו כל הקטע הזה שאת נלחמת בשביל לא לתת לגרוש או לא לתת לגרושה את הכסף, את מאבדת את הכסף, פשוט זה הולך למשפחות אחרות, כאילו במקום שזה הולך לילדים.
של עורכי דין.
של עורכי דין, במקום שילך לילדים המשותפים שלכם. אז תבחרי איך את רוצה, זה אגב תמיד חשוב בפרידה, וזה טיפ שקיבלתי ממגשרת שהיא חברה, היא לא גישרה אותי, כמו שתתגרשו, ככה יראו 10 שנים הקרובות של החיים שלך, כי יש לכם ילדים. תתגרשו במלחמה, החיים שלך יהיו מלחמה. תעשי מאמץ להתגרש בטוב, גם החיים שלכם יהיו בטוב. אז זה באמת העצה הכי טובה, זאת אומרת, להבין, אפילו באמת דמיון מודרך, אני מאמינה מאוד גדולה במדיטציות ודמיון מודרך, ובאמת לדמיין ולראות איך האישה שאני היום, חיה את האישה שאני רוצה להיות, זאת אומרת, איזה אישה אני אהיה, איך אני אתנהג, מה אני אגיד. כן, לעשות סשנים של מדיטציות, קודם כל זה, את צריכה את זה, כי את באמת, כשבמיץ של הזבל, של הקושי, כלים תודעתיים כאלה בעיניים נורא נורא חשובים, ואז כשאת מבינה איך את רוצה שזה יהיה, אז את צריכה להתחיל לפרק את זה אחורה. אוקיי, בשביל שזה יהיה ככה, על מה אני צריכה לוותר? או על מה אני צריכה להתעקש, איך אני בונה את זה. אגב, אם יש מערכת יחסים טובה עם בני המשפחה, אז לגמרי לעזר בהם.
אז זה באמת נשמע שהשלב הראשון הוא להכיר בזה, שזה מה שאת רוצה, אפילו לא במובן של באמת 100%, אבל לדעת ולהכיר בזה שיש בך את הקול הזה שרוצה לפרק את הזוגיות.
זה כמו, אתם מקראות את זה שכאילו כשאת חולה ממש, או נתפס לך גב, או כאילו את באיזה כאב נורא נורא אקוטי, את לא זוכרת בכלל איך זה להיות בלי הכאב הזה, את לא זוכרת מה זה להיות בריאה כשאת בסיס של המסכנות. אני חושבת שזה אותו דבר. הקושי לעשות את הצעד זה כי אני לא מצליחה לדמיין את עצמי בכלל איך זה יהיה אחרי. עכשיו עוד פעם, הנה, אם אני אקח דוגמה את חברה שלי שעדיין באמת 7 שנים אחרי אוכלת מרורים מהגרוש שלה, אז נכון, יש לה מרורים איתו, אבל רוב השבוע אין לה מרורים ממנו. זה לא שהוא כל היום בבית על הספה במרורים, זה רוב הזמן אין לה מרורים, ופעם היא עדיין משלמת את מחיר המרורים. וזה גם באמת עניין של גישות. זה למדתי מאשתי, היא לא אשתי, כן, השותפה שלי, אני מכנה אותה אשתי, התגרשה לפניי, זוכרות שאמרתי גירושים זה מדבק? שוב, זה לא מדבק, זה רק מראה שזה אפשרי. ממנה באמת, עוד פעם, זה האישיות שלה, אבל כל אישה צריכה לאמץ את הצד הזה בה, היא טפלון, nothing sticks. סבבה, נפגעתי, יאללה, קחו פנדל, בואו נתקדם. כאילו, זה לא ירוס לי את היום, זה לא ירוס לי את החיים. Shit happens, ואנחנו ממשיכות להיות בתנועה, וזה בסדר. יהיה קשה, יהיה קשה, יהיה אבל, יהיה מריבות, יהיה צער, יהיה הסברים שצריך לתת לילדים.
המשפט הזה של שאומץ זה מדבק, אז אני חושבת שבסוף זה מה שאנחנו עושות פה. בכל פרק אנחנו מביאות זוויות שונות. המטרה להסתכל על החיים כעוד מגוון של אופציות, אז פשוט צריך למצוא את האנשים בשביל לדבר איתם על זה.
נכון, הרי אומץ זה, בטוח דיברתם על זה, זה לא לא לפחד.
נכון.
זה לפחד ולעשות על אף הפחד, ואלה הדברים שהכי מפתחים אותנו והכי מקדמים אותנו. את לכם דוגמה שהיא קשורה לאומץ, היא כאילו לא קשורה ספציפית לזה. לפני כמה שנים נסעתי לניו יורק לסמינר של טוני רובינס. עכשיו, טוני רובינס זה 4 ימים, סמינר פסיכוטי, 15,000 איש, תתתה, ובסוף היום הראשון הולכים על גחלים. עכשיו, אני אמרתי לילת, אמרתי, תקשיבי, הכל טוב ויפה, לא מעניין אותי הגחלים האלה, כאילו לא בשביל זה אני באה, מה אני מתלהבת, כי זה טוני רובינס, אז אני אלך על גחלים, אל תהיה זה. סוף היום הראשון, עכשיו הוא כבר 4 שעות, הוא מדליק אותנו על הדבר הזה. וזה מתחיל להיות כאילו, אוקיי, שנייה רגע. למה לא? אם 15,000 איש פה הולכים לעשות את ההליכה הזאת על גחלים, אז מה הסיפור? למה שאת לא תעשי את זה? וזה הכי ממקום של אתגר אישי. זה לא היה משהו ששאפתי אליו, וזה אמרתי, מעניין לראות אם אני יכולה להתמודד עם הפחד. טוב, יאמר לזכותו, הוא באמת גאון איך שהוא בונה את זה. אני בטוחה שהיו עוד מלא כמוני שאמרו, לא מעניין אותי, ובסוף זה. העניין הוא שאוקיי, הלכתי על גחלים, היו לי קביעות בכפות רגליים, נחוות פעם? כן, נחוות פעם.
כן.
יופי.
בכפות רגליים?
אז נחוותי בכפות, לא, זה איטליה, היו לי שתי שלפוחיות, באמת, no big deal. בואו, ניתוח קיסרי, ילדתי וגינלית, זה יותר כואב, באמת. אבל מה שאחר, אני אפילו לא הייתי מודעת לזה, שאת רואה את עצמך יותר ויותר בסיטואציות אמיצות בעינייך, אז יש לך באמת איזה הדהוד לזה שכן אני אמיצה. אני כן יכולה לעשות דברים שמפחידים אותי. אחר כך חזרנו לאז, עשינו עם חברים לסנפלינג, פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה סנפלינג, ואני כאילו, אפה, יורדת, יורדת, כאילו המדריכה מסתכלת עליה, אמרת לי, את מנוסה. אמרתי לה, לא, פשוט החלטתי שאני לא מפחדת. עשיתי לעצמי את אותה שיחה. אנשים עושים סנפלינג שנים, הציוד בן זונה. אנשים עושים את זה, גם אני יכולה לעשות את זה. אני לא אעמוד פה ופחד וזה וזה, כי הפחד רק יעשה לי את זה גרוע יותר. אני עושה את זה, אני מאמינה גדולה במה שנקרא leap of confidence. נעשה ונסתדר. אנחנו תמיד מסתדרים.
חבל שאתם לא יכולים לראות את כל תנועות הידיים שלה. באמת חבל, זה כאילו חלק מהחוויה.
אני לא מודעת לזה בכלל.
שזה משהו חמוד בזה.
אז באמת את אומרת את זה כל הזמן, שאת במקום כאילו פריבילגי, שאת עזבת מערכת יחסים שהיא טובה, ושהתחתנת טוב, אז את גם מתגרשת טוב.
כן.
אבל וואלה, יש כאלה שלא מתחתנות טוב, ואז הפרידה מציפה מלא שיט, ומוציאה מלא אגו, וכן קושי כלכלי, וכן התעקשויות על דברים, שגם אם היא תגיד לעצמה, אבל לי זה לא אכפת, הוא מתעקש. אז מה אפשר לעשות שם?
אוקיי, אז שאלה סופר חשובה, כי אני מודעת באמת למקום הזה של, בסדר, קל לך לדבר, אצלי בבית זה לא ככה, אני לא יכולה לשרות באווירת אומץ הזאת. אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, כי אני יודעת שזה באמת מורכב. החלק הראשון, אני מודעת לזה שאם רע לך במערכת יחסים, ובאמת, זה יכול להיות מנעד מאוד מאוד רחב של קשיים, של בן זוג שהוא לא נוכח או לא תפקודי, או אפילו על גבול האלימות הפסיכולוגית, רגשית, כלכלית, דווקא שם זה אקוטי לקום וללכת. עכשיו בואי נלך ל-worst case scenario, סבבה? שהוא לא ישלם מזונות, הוא לא יבוא לראות את הילדים, אוקיי? ואת לבד צריכה לממן את הילדים שלך. אני לא מזלזלת, זה יכול להיות מאוד קשה, אבל זה יכול לקרות גם בסיטואציות חיים אחרות, שפתאום את מוצאת את עצמך כאישה מפרנסת לבד ילדים. נכון? יש נשים שעושות ילד לבד. אין מי שיחלוק איתם בנטל הכלכלי. נכון? אז מה, רק נשים עשירות מביאות לבד ילדים? לא. זה אחד. שתיים, זה עניין של גישה לחיים. יש לי תלמידה, אני אגיד יוד, כדי שאם היא שומעת שתדע שזאת היא, אבל אני לא זה. באמת, אישה כזאת שהיא כולה אור, נעימה ורגועה וזה, ולקח איזה 4-5 שיעורים, עד שבעצם עמדנו במטבח, ובעצם הבנתי שהיא בגירושים באמת מזעזעים. הוא עזב, הוא לא בא לראות הילדים, והוא גנב כסף. אפילו הסבא והסבתא, כלומר ההורים שלו, לא תומכים בילדים. כאילו באמת, את שומעת, את מתעצבנת בשבילה. את רוצה כאילו להרביץ לו. את אומרת, לא, זה לא יכול להיות. צריך שלם, הוא צריך... והיא אומרת, לא, זה מישהו, ואני לא אתן לזה... לחדור אליי. אם את תנסי להילחם בו בכלים שלו, את לאט לאט תהפכי להיות כמוהו. כי זה הכלים שלו. ואני זוכרת גם אני בתהליך פרידה שלי, כל הזמן אמרתי לעצמי, לא משנה איזה אמוציות, איזה כעס, איזה זה, תביא את מה שאת רואה בסוף, את החברות, את השיתוף פעולה, וזה נורא מפתה, זה נורא מפתה להיכנס בו. לא, כאילו, אל תכי למקום הזה, וזה... יוד מאוד עזרה לי לראות את זה, כי היא באמת, שוב, לא ממקום פריבילגי כמו שלי. אני, הייתה לי תמיכה מכאן ועד הודעה חדשה, היא מורה גם. זאת אומרת, גם המשכורת שלה היא לא כזאת גבוהה שהיא תוכל לעמוד בזה לבד. ואני רואה אותה בסטוריז, והיא עם הילדים והיא שם, וכן, ואבא לא נוכח. ואם יש אבא, זה פעם במסגרת מרכז קשר, כאילו הרווחה מחייבים אותו לפגוש את הילדים. זה באמת עניין של גישה, זה עניין של איך אני בוחרת לחיות את החיים שלי נוכח הנסיבות. הנסיבות הן לא מה שיכריעו איך אני ארגיש ואיך אני אתנהל, אלא אני אחליט את זה מבפנים ואני אתמודד עם הנסיבות. וזה באמת, אני מאוהבת באישה הזאת, כי באמת היא מראה את הצד השני, הלא מאוד פריבילגי, אבל הפריבילגיה שלה זה באמת הגישה שלה לחיים, זה איך שהיא בוחרת לחיות החיים. וזה משהו שאף אחד לא יכול להעניק לך. זה ממש ממש רק שלך ורק בחירה שלך. ואת זה אני רואה גם עם החברות שלי שסיפרתי עליה כבר, שבאמת היא מגייסת איזה קור רוח שאין לה, אחר כך היא מתפרקת. אבל מול הילדים ומולו היא מגייסת איזה קור רוח ואדישות כזאת שסליחה, אתה כבר לא יכול להוציא אותי משלוותי. ומול הילדה, וזה גם חלק קשה, כי אנשים יכולים להיות בו נבלות, אבל, וזה כל מחקר גם ידבר על זה, הוא עדיין האבא, והילדים עדיין אוהבים אותו וזקוקים לו, גם אם יש לו צדדים אפלים ורעים וקשים. זה קשה להכיל את זה, כן? אני לא מדברת על מקרים...
מתעללים.
מתעללים, כן. אבל כן, יש דקויות לצערנו של התעללות. יכול להיות אבא שהוא פשוט צועק על כל דבר. כזה, טיפוס כזה. אז עוד פעם, השליטה ב... אני אומרת את זה כאילו זה קל, בסדר? אז קחי כדור קודם, הנה, ממליצה על כל מנרבין. אבל השליטה על האנרגיה שלי ועל איך אני רוצה שזה יהיה בסוף, היא אצלי, היא לא כתגובה לצד שני. זה נכון במלא דברים בחיים. הוא יכול להביא מה שהוא רוצה, אבל לא משנה מה תביא לשולחן, אני אביא את מה שאני רוצה שיהיה. אני נשמעת רוחנית כזאת נורא, אני לא...
לא,
חלק,
לא, ממש לא.
נשמעת מאוד פרקסית.
אוקיי.
היית מודאגת מהגטה הרבני הבירוקרטי?
לא, אם לא הייתה לזה משמעות כלכלית, בגלל שאחר כך את רק ככה את נרשמת כגרושה במשרד הפנים, ואז יש לך את כמה הטבות, לא הייתי ממהרת בכלל לעשות את זה. זה לא מעניין אותי, אני לא מתכוונת להתחתן שוב ברבנות. הקטע של הרבנות היה רק באמת החלק הסימבולי, מה שלסיים את זה, ואני זוכרת שאני בכיתי, אני לא חושבת שהוא בכה, אבל אני קצת בכיתי בזה, והתעקשתי לתפוס לו את היד. כן, היינו צריכים אחד את השני, עוד פעם, זה התלות הזאת, היא לא מסתיימת, כי החלטנו שאנחנו רוצים לשנות. זאת אומרת שהוא התקשר אליי לפני שאנחנו הרבנות, הוא אמר לי, אני באה לאסוף אותך, בבקשה תתלבשי בהתאם. הוא חשב שכאילו אני אעשה דווקא. כי מה תעשו, לא תיתנו להיכנס לרבנות? כן, אני פעם עשיתי יותר צרות, אני היום יותר מתונה. ויש לי הרבה פעמים צורך כאילו להשליך גפור בכוונה, וגיד לו, מי אמר שצריך להיות ככה? כאילו, מי אמר שככה חיים, שאין עוד אפשרויות? לא, אני טוענת שאין סדר נכון של הדברים. אנחנו אחראים אך ורק על הרגע הזה, על האושר הזה. יש השלכות לכל דבר, אני צריכה לחשוב על ההשלכות. גם אני אמא, יש לי אחריות, אני כן, אני לא יכולה לרוז מזוודה ולנסוע להודו. כאילו, אני יכולה.
את יכולה, יש לנו פרק 4, את אסף טרפיקנט. אין שהוא לקח את המשפחה.
אז יפה, את יודעת שאני, אני הספקתי ממש לפני הקורונה, הייתי בהודו, ופגשנו שם מישהו, בחור ישראלי, שהתגרש, אמר לי, אני פה מטייל עם גרושתי והילדות. אז אמרנו לו, טוב, זה כבר לקח את המודל האידילי שלנו, ובאמת לרמה הרבה יותר גבוהה. אז הוא אמר, כן, כל החיים חלמתי לעשות את זה, ולא התאפשר לי. ופניתי לגרושתי, ואמרתי, תקשיבי, אם אתם לא תצטרפו לה, אני לא אוכל להגשים את החלום הזה, לנסוע לשנה לטייל בעולם. אז וואו. בבקשה תצטרפו אליי, והסכימה.
אמרת שאת עוד מעט שנתיים אחרי הגירושים באופן רשמי, ואיך את היום? איך זה להיות גרושה?
אני מה שנקרא גרושה באושר, ובאמת אם יש משהו שצריך להדגיש פה, אנחנו דיברנו המון על המחירים ועל האומץ ועל הקושי ועל זה, קשה לנו לראות את זה, אבל בחיי שיש חיים אחרי. יש חיים אחרי והם טובים, שוב להרבה נשים שמגיעות פחות או יותר לתקופת חיים הזאת של... בואו, זה קורה הרבה פעמים סביב גיל 40-50. קשה לנו לראות את עצמנו בצורה אחרת, אבל זה מגיע וזה נפלא וזה כיף. זה לא שאין אתגרים, אבל אני כן חושבת שזה מאפשר לנו לראשונה במשך הרבה זמן, כאילו מאז גילי 20, להיות נורא קשובות לעצמנו. להיות באמת מה שנכון לי, ואם בא לי גרביים בסלון אז יהיה לי, כן, אני בעד. כאילו, שזה לא יישמע כמו פרסומת לגירושים, אם טוב לך ויש תשוקה והכל עובד, מדהים. אבל שתדעי שאם רע לך ואת נורא פוחדת מהיום שאחרי, היום שאחרי הוא טוב. ואני זוכרת שישב אצלי חבר, הוא היה בתחילת התהליך, והוא אמר לי, אני לא, זה לא, אני לא רואה את זה קורה, היא לא שם, היא לא מסכימה, היא לא רוצה, אני לא, זה fast forward 5 חודשים, הוא גר בדירה אחרת, את שומעת את החיוך על הפנים שלו, את שומעת כאילו שזה קרה, הבלתי אפשרי קרה, כמו במלא דברים, זה בלתי אפשרי עד שזה קרה.
טוב, אז רביד, תודה רבה 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 שבאת לכאן.
תודה רבה ממש שהזמנתם אותי.
שמחנו מאוד.
היה מדהים. ממש. מי שרוצה לקבל עוד ממה שיש לרביד לתת, אז אפשר להצטרף לקבוצת הפייסבוק של סטייל גורו, שנקראת ארון הבגדים של סטייל גורו.
לנשים בלבד.
לנשים בלבד. ואפשר לקבל תכנים חינמיים על פיתוח סגנון אישי באתר של סטייל גורו, שהוא style-guru.co.il, ואנחנו כרגיל נשים לינקים בפוסט.
מהמם.
אז אנחנו רגע לפני סיום מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא קפה שחור.
תודה רבה,
תודה רבה.
תודה ממש.
ביי.
ביי.